הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו אין לנו קרקע אחרת. קרקעות, נדלן, יזמות. בהגשת נילי קרן.
שלום למאזינים וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אין לי קרקע אחרת. אני נילי קרן, מומחית באיתור קרקעות טובות להשקעה בישראל. במהלך העונה הקרובה נדבר על כל ההיבטים הכרוכים ברכישת קרקעות חקלאיות שנמצאות בהליך הפשרה לבנייה רוויה בישראל. לצידי נמצאת עורכת הדין הילה אליקים, מתמחה בתחום הנדלן ומלווה משפטית יזמים ומשקיעים בעסקאות בקרקעות בישראל.
מדויק.
שלום הילה, מה שלומך?
טוב, מה נשמע?
איזה כיף לארח אותך היום.
איזה כיף שאת מארחת אותי כאן.
הילה, מה התפקיד של העורך דין בכל הסיפור הזה?
עורך דין, כמו שתמיד אני אומרת, עורך דין שומר על הקונה, או על המוכר, במקרה הזה אנחנו מדברים על קונה. עורך דין שומר על קונה. כשמגיע אליי קונה, אני קודם כל מוציאה נסח טאבו, אני בודקת מה רשום בנסח טאבו, אני מחפשת לראות סימני אזהרה, לראות שבאמת אותו מוכר יכול למכור את הקרקע, ואני נותנת אוקיי שאפשר להתקדם לשלב הראשון. אוקיי, זה היה בכלל שלב מקדמי. השלב הראשון זה לקבל טיוטת הסכם ולהתחיל לעבור עליה. אני בעצם רוצה לראות שיש בהסכם נקודות שמגנות על הכסף של אותו קונה. לדוגמה, תשלום ראשון, בתמורה לתשלום אנחנו רושמים מערת הזרה, הכסף נשאר בנאמנות, ורק אחרי שנרשם את הערת הזרה למעשה, אנחנו יכולים לשחרר את הכסף למוכר. אני יודעת, יש הערת הזרה, שמנו את הרגל על הקרקע, מה שנקרא, ואנחנו יכולים להמשיך להתקדם בעסקה עד לסיומה.
תחדדי לצופים שלנו, מה זה הערת הזרה? אני רוצה להתחיל ככה מהבייסיק.
אוקיי, הערת הזרה היא בעצם, אני אדמה את זה לתמרור, כמו תמרור עצור. כשאני פותחת נסח טאבו ואני רואה שרשומה הערת הזרה לטובת מישהו, אני קודם כל עוצרת ובודקת בגין מה נרשמה אותה הערה. אז היא יכולה להיות לפעמים הערה על הימנעות מעשיית עסקה, ואם אני אראה קרקע שיש שם הערת הזרה על הימנעות מעשיית עסקה, אני למעשה אפנה למוכר ואני אגיד לו, אתה לא יכול למכור את הקרקע, למה יש פה הערה כזאת? ואז אנחנו נצטרך לבדוק מה קרה שמה. יכול להיות שיש תנאים מסוימים שהוא עומד בהם והוא כן יכול לבטל את זה. אבל יש כל מיני נקודות שאני חייבת לעבור עליהם. לדוגמה, אני אתן עוד דוגמה שזה הדוגמה השכיחה. בן אדם שעושה עסקה, אוקיי, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים, רושמים מערת הזרה בטאבו לטובתו על חתימת ההסכם.
אוקיי. זה אומר שאם אני עכשיו נכנסת לתהליך של הרכישה, תכף נדבר ביחס לתשלום, את מיד רושמת הערת הזרה לטובתי.
נכון.
זה אומר שהקרקע נרשמת עליי.
זה אומר שיש תמרור הזרה שנעשתה עסקה בקרקע.
שאני התחלתי תהליך של עסקה בקרקע.
נכון, עכשיו למה זה טוב? נניח שהמוכר הוא נוכל, רוב האנשים הם לא כאלה, אני לא מכירה, אבל למה זה נועד? כי אם יש לנו מוכר נוכל, ובעצם הוא מחר לך את הקרקע, ומחר הוא רוצה למכור למישהו אחר את הקרקע, אותו מישהו אחר, אני מקווה שהוא גם יפתח דבר ראשון נסח טאבו, ואז הוא יראה שיש הערת הזרה לטובת נילי קרן. הצלנו אותו.
אוקיי, אז זה השלב הראשון. מתי הקרקע עוברת במלואה על שמי?
טוב, כדי שקרקע תעבור במלואה על שם קונה, אז אנחנו צריכים לסיים את כל התהליך. קודם כל, אותו קונה צריך לשלם את כל הכסף עבור הקרקע, אוקיי? אחרי שהוא ישלם את כל הכסף עבור הקרקע, אנחנו בין העורכי דין, אנחנו נדאג לדבר. אני אקבל את כל מסמכי העברת הבעלות, שזה שטרי מחר, איפויי כוח, אישורי מיסים ששולמו כל המיסים בגין הרכישה והמחירה. עם זה אני אוכל לפנות לטאבו, ולסיים את העברת הבעלות על אותו קונה.
לוחות זמנים בדרך כלל כשהכל זורם וחלק?
תראי, אני רוצה להגיד שזה זריז, אבל מיסוי מקרקעין לפי חוק יכולים לשחרר שומות, זאת אומרת, לבדוק את השומות שאנחנו מגישים על הרכישה תוך 8 חודשים, אז פרק הזמן יכול לנוע מחודש-חודשיים ועד 8 חודשים, תלוי כמה מהר עובדים במיסוי מקרקעין. בתקופת הביניים, גם אם שילמנו את כל הכסף למוכר, עדיין יש הערת הזרה לטובת אותו קונה.
ותוך כ-8 חודשים גג על פי חוק.
עד 8 חודשים.
נרשמת בעלות מלאה בטאבו, נכון, על שם נילי, נכון, קרן, בגוש כך וכך, נכון, חלקה כך וכך.
נכון. עכשיו, חשוב מאוד מאוד להסביר, וזה אני חוזרת ואומרת תמיד, על כל עסקה, לאו דווקא קרקע, העסקה מסתיימת כשהבעלות נרשמת בטאבו. זה שהעברת את הכסף, אוקיי? או זה שקנית דירה לצורך העניין, אנחנו לא נדבר על דירות, וקיבלת את המפתח, זה לא אומר שאתה הבעלים. רק ברגע שזה רשום בטאבו, אתה הפכת להיות הבעלים של אותו נכס, ולכן חשוב לוודא שעורכי הדין מסיימים את רישום הבעלות, כי לפעמים ראיתי שיש עורכי דין ששוכחים. אנחנו חייבים לוודא שזה קורה. זה מהותי.
אילה, יש משקיע שרוצה עכשיו להיכנס לרכישת קרקע. איזה מסמכים מהותיים הוא חייב להכיר לקראת החתימה וכניסה לעסקה?
אוקיי, אז יש שני סוגים של עסקאות, אוקיי? העסקה הראשונה, הפשוטה יותר, זאת עסקת רכישה ממוכר ישיר, אוקיי?
זה אומר שאם אני עכשיו הבעלים של הקרקע, כן, בא למכור לאיקס פלוני,
כן.
את קונה ממני.
אני לאל יקים, קונה מני לי קרן קרקע עכשיו. אוקיי, את הבעלים של הקרקע ומחרת לי.
אז זה כשזה המקרה פשוט?
זה הסכם המקרה אחר. פשוט יותר, זה הסכם אחר. ולמעשה אותו קונה חייב להכיר את הסכם המכר. הוא צריך לדעת מה קורה שם, הוא צריך לדעת באיזה מצבים הוא יכול להפר את החוזה, הוא צריך לדעת את המצבים שהוא מוגן בהם.
את התנאי תשלום.
את התנאי תשלום כמובן, מתי הבעלות נרשמת, מתי מקבלים מסמכים. הוא צריך לדעת כל מה שקורה. הוא צריך לדעת איזה מיסים חלים עליו. הוא צריך לדעת איך המוכר משלם מיסים.
ובעצם בשביל זה את נכנסת לתמונה, את מסבירה לו, את יושבת איתו, והוא מבין על כל זה. זה מסמך די סטנדרטי.
סטנדרטי זה לא המילה, כי אין הסכמים סטנדרטיים, אבל בסופו של דבר
הסכם המחר.
זה סוג של הסכם שהוא פשוט יותר.
אוקיי.
אוקיי? עסקה מורכבת יותר, זאת עסקת אופציה.
שהיא לגיטימית.
בוודאי. רוב הקרקעות בארץ היום נמכרות בהסכמי אופציה. תכף נפרט על מה זה הסכמי אופציה, אם את תרצי שאנחנו ניכנס.
בהחלט, ברור.
אוקיי, אז תכף נדבר על הסכמי אופציה, אבל סוג השני של ההסכמים הוא הסכמי אופציה. בהסכמי אופציה אנחנו חותמים על מערכת מסמכים קצת יותר מורכבת.
אופציה זה אומר, בהסכם האופציה לדוגמה, נאמר, אני קניתי 50 דונם ב-50 מיליון, ואני מתכוננת למכור את זה בשלמות או בחלקים לקונים מסוימים. אבל אני לא רוצה עכשיו להביא את כל ה-50 מיליון, כי ברור לי שחלק מהכסף יגיע גם מהקונים.
נכון.
אז בעצם אני פותחת אופציה לרכוש את אותם 50 דונם ב-50 מיליון, משלמת מקדמה בעבור אותה אופציה, ומתחייבת לשלם את כל ה-50 מיליון בניקוי המקדמה, בעוד כ-3, 4, 5, 6 חודשים בעתיד.
נכון, נכון.
בואי תפרטי למאזינים שלי את ההיבטים המשפטיים פה.
אוקיי. אז כמו שאמרת שבעל נכס שמעוניין למכור איזושהי זכות לצד אחר, אוקיי? התנאים ידועים מראש, אפשר לפרק את הקרקע לחלקים יותר קטנים, זאת מהות הסכם האופציה, אוקיי? עכשיו, כמו שאמרת, יזם שרוצה לקנות שטח גדול ולמכור אותו בפלחים. עכשיו, לא בטוח שהוא רוצה למכור את זה בפלחים, יכול להיות שהוא רוצה לקחת אופציה, כי הוא רוצה בינתיים לבדוק התכנות כלכלית לקרקע, יכול להיות שהוא רוצה לבדוק איזושהי הערכה של כמה זמן ייקח להפשיר את הקרקע, כמו שאנשים קוראים לזה. כאילו, זה לאו דווקא מחירה, זה יכול להיות גם לעוד כל מיני היבטים אחרים, אבל כולם משרתים את אותה מטרה. בואי נדבר רגע גם על מה יש בתוך הסכם האופציה, אוקיי? כי ההסכם הזה כולל כל מיני חלקים. אז קודם כל, בתוך הסכם האופציה, יש לנו את התקופה של האופציה. בעל הקרקע, לאיזה תקופה הוא נותן לך, הוא מאפשר לך למכור את הקרקע לאחרים?
בוא נאמר, לדוגמה, קחי חצי שנה.
נכון, הוא יכול להגיד, יש לך חצי שנה. עד בחצי שנה הזאת צריכה להביא קונים.
סבבה, עכשיו נגיד הבאתי קונים. מגיע קונה, חותם על הסכם האופציה, מביא כסף, שם, איפה הוא שם את הכסף הזה בינתיים? הוא נותן את זה למוכר, זה בנאמנות אצל העורך דין.
אז הכסף הזה, אנחנו נשמור אותו בנאמנות, אוקיי? נאמנות זה, בואי נדמה את זה לכספת. אנחנו שמים את הכסף בנאמנות, אנחנו עורכי הדין משמשים כנאמנים, אנחנו שומרים על הכסף, אסור לנו לעשות בו כלום. אנחנו יכולים לשחרר אותו רק שיתקיימו כל התנאים הקבועים בהסכם. מה התנאים? שאת, נילי, קרן, לקחת אופציה, אוקיי, חתמת על הסכם אופציה, שהבאת מספיק אנשים, והצלחת להביא אנשים כדי למכור את כל המטרים שהתחייבת עליהם. בשלב הזה אנחנו נוכל לשחרר את הכסף, עד אז אנחנו שומרים אותו.
זה אומר שבתום החצי שנה יכולות להתקיים שתי אפשרויות. או שאני מממשת את האופציה,
נכון.
או שאני לא הצלחתי, בוא נאמר, למכור, או שלא מתאים לי בסופו של דבר לקנות את הקרקע הזאת, אני והמשקיעים שלי.
נכון.
אז אם ימשנו את האופציה כולנו, מה שנקרא, נרשמת לטובתנו הערת הזרה, הכסף עובר למוכר, ובעצם העסקה מתקדמת.
נכון.
אבל מה קורה אם האופציה לא התממשה? אז בוא ניתן דוגמה רגע, שנבין את ההמשך. אני נילי, היזמית, רכשתי 50 דונם ב-50 מיליון שקלים, ופתחתי אופציה לרכוש את הקרקע ולשלם אותה בתום חצי שנה. בוא נאמר שבתקופה הזאת הגיעו משקיעים, כל אחד קנה מטרים בקרקע, וכל הכסף יושב בנאמנות. אבל בסוף, או שלא הצלחתי לגייס את כל הכסף, או שהחלטתי שאני לא רוצה לממש את האופציה, מה קורה לאותם משקיעים שנתנו לנאמן את הסכום של אפילו 500,000 שקלים, שהכסף שלהם יושב בנאמנות?
אז מה שקורה לכסף אחרי התקופה הזאת, אם לא הצלחת למכור את כל הקרקע...
אם החלטתי לא לממש את האופציה...
הכסף חוזר אליהם.
זה מה שהכי חשוב לי, שהמאזינים יבינו...
הכסף חוזר...
שהכסף ישב בנאמנות...
הכסף חוזר לאותם רוכשים. אבל אני רוצה רק לחדד, אם את לקחת אופציה, אוקיי, כבעלת אופציה, ולקחת שטח מאוד מאוד גדול, באמת לקחת 50 דונמים, אוקיי, שזה זה רק לצורך הדוגמה, אז... גם כמי שקונה את האופציה הזאת, את יכולה לבקש לממש אותה בחלקים יותר קטנים. זאת אומרת, שלקחת נגיד 50 דונם, אבל הצלחת להעביר רק ל-20 דונם. אני מאוד מקווה שבהסכם האופציה שלך רשום, שאת יכולה למכור גם בחלקים יותר קטנים של 20, ואז את לא מאבדת גם את מה שאת השקעת, גם את ה-5% שבעצם היית צריכה לשלם לאותו מוכר.
אוקיי, האם לרוכשים שהם שמים את הכסף בנאמנות, בהסכם שהם רושמים, גם אם יש איזושהי פרמיה של סכום מסוים שלא חוזר אליהם, או שכל הסכום, נאמר, אם הם השקיעו 500,000, כל החצי מיליון חוזר אליהם?
הסכום חוזר אליהם, כי למעשה זה סוג של עסקה מותנית. אנחנו צריכים, כאילו, יש תנאי להתקיימות העסקה, והתנאי הוא שאת תמכרי את כל השטח. לא מחרת, העסקה מתבטלת, הכסף חוזר אליהם. למעשה, מי שכנראה יפסיד פה כסף זה רק את.
כיזמית, ששילמתי את הפרמיה של 5%
פרמיה
עבור האופציה.
אוקיי,
אז אילה, כל מי שנכנס לעסקה, בעצם יש לו שתי אפשרויות לחתום על רכישת הקרקע, או הסכם מחר, או הסכם אופציה.
נכון.
והבנו שבאופציה, תפקיד העורך דין הוא לשמור בנאמנות את הכסף, במידה ומומשה האופציה, מעבירים את הכסף למוכר אחר רישום הערות הזרה, או שאם לא מומשה האופציה מסיבה זו או אחרת, הכסף חוזר למשקיעים.
נכון.
ערכה נוספת שמצטרפת לנו לרכישה, זה הסכם שיתוף. חשוב לי מאוד שתספרי לנו, מהו הסכם שיתוף והאם הוא הכרחי?
זה הסכם שבעצם מאגד את כל בעלי הזכויות בקרקע וקובע זכויות, חובות ודרכי ניהול לאותה קרקע. בטח את שואלת מי מאגד את כל הדבר הזה. אז בדרך כלל יש איזשהו יזם, כמובן בעזרת עורך דין, שהולך, פונה לכל האנשים האלה, מאגד את כולם תחת הסכם אחד, ובעצם היזם הזה מקדם את כל נושא התפתחות הקרקע מול הרשויות, ברגע שהוא יקדם טאבה, הוא ייקח את כל הנושא הזה קדימה.
מעולה. עכשיו, יש כאלה שבאים ואומרים שבשלב הרכישה, אני לא רוצה הסכם שיתוף, ויש כאלה שמאוד רוצים. בואי תחדדי לנו מה היתרונות והחסרונות, בחתימה על הסכם שיתוף.
אוקיי, אז קודם כל, יש משהו מאוד טוב בהסכם שיתוף. הוא נותן ודאות. הוא נותן ודאות לאותו קונה, כאילו מה הולך להיות. אנחנו יודעים איזה כספים אנחנו הולכים להוציא, אנחנו יודעים איזה חלקים אנחנו הולכים להוציא, כמה אנחנו הולכים לשלם לאותו יזם שבעצם עושה את העבודה הזאת עבורנו. גם לא מגיע כסף.
זה הרבה עבודה להוביל אותנו עד הדירה.
עבודה.
יש פה להוציא היתרים,
נכון.
לקדם תוכניות, להביא נכון. בנק מלווה, להביא קבלנים.
יש יועצים, יש אדריכלים, יש מתכננים, יש עורכי דין, יש כל כך הרבה פונקציות בתוך הדבר הזה, זה לא בן אדם אחד שבא ועכשיו מאגד 30, 50, 100, 200 איש, ולוקח את זה קדימה, הוא עושה את זה בעזרת אנשים, ולאנשים האלה מגיע כסף, מגיע תשלום.
אז יש לנו יזם, שהוא בעצם מאגד את כל הבעלים בקרקע, ומוביל אותנו עד הבנייה באמצעות הסכם שיתוף,
נכון.
כאשר בהסכם שיתוף אנחנו יודעים מראש, הזכויות והחובות של כל השותפים בקרקע.
נכון.
אוקיי.
לגמרי.
ויש אנשים שטוענים שהם לא רוצים לחתום כבר היום על הסכם שיתוף, כי אם הוא רוצה למכור את הקרקע בדרך, אז הוא לא רוצה לחייב את המוכר שקונה ממנו להיכנס להסכם שיתוף בנעליו. הוא בא ואומר, אני רוצה למכור נטו את הקרקע.
אז מי שלא נכנס להסכם שיתוף, יכולות לקרות אחת משתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה שיכול להיות שיהיו לידו כמה קבוצות שכבר נכנסו להסכמי שיתוף, הוא יבדוק את כל ההסכמים, והוא יבחר לאיזה קבוצה הוא רוצה להיכנס.
לא בטוח שיסכימו להכניס אותו.
נכון, לא בטוח שיסכימו להכניס אותו, אבל יש גרסה, יש גישה שאומרת שבו אנחנו נבחר איזה הסכם אנחנו, לאיזה הסכם אנחנו רוצים להיכנס, איזה הסכם בעצם ייתן לנו זכויות יותר טובות בעתיד. האופציה השנייה זה שיכול להיות שיפעלו נגד אותו בעל קרקע שלא נכנס להסכם שיתוף באיזשהו הליך משפטי, כי הוא למעשה יהיה גורם מפריע בתוך הדבר הזה.
הוא יהיה גורם מפריע, הוא יהיה בודד כזה במאה מטר מרובע שלו, ובאיזשהו שלב הוא לא בדיוק ידע איפה הוא יקבל את הזכויות שלו.
נכון.
אילה, שאלה אחרונה, אני נכנסת לעסקה של רכישת קרקע. איזה מיסים והוצאות צריכות להיות לי בעת הרכישה?
כשאנחנו רוכשים קרקע, אנחנו נשלם 6% מס רכישה מערך הקרקע למדינת ישראל. התשלום יהיה בין 30 ל-60 ימים מהמועד שבו רכשנו את הקרקע.
אז אילה יקרה, שמחתי לארח אותך היום, וזה רק הוכיח לי שבמורכבות של העסקאות האלה, כמה חשוב עורך דין שילווה אותך מאלף עטף בכל הסוגיה הזאת.
נכון, סיכמת את זה מצוין, זה חשוב מאוד.
תודה רבה.
תודה, נילי.
בכל פרק תהיה לנו פינה, בה אני אעלה אנשים על הקו שזכיתי ללוות בתחום של רכישת קרקע בישראל. ואיתנו על הקו היום דפי פלד, שהיא מטפלת CBT וכותבת הספר דבק להפרעות OCD, שזכיתי ללוות ברכישת קרקע. שלום דפי יקרה.
היי, בוקר טוב, נילי.
בוקר, בסדר גמור. ודפי תספר את הסיפור האישי שלה. איך קבענו חתימה? ישבנו במשרדים של העורך דין, היזם העורך דין נילי ובעלה של דפי, וחיכינו לדפי שתבוא לחתום. דפי עמדה על הרציף וחיכתה לרכבת, וכשהגיעה הרכבת, דפי לא עלתה על הרציף. ספרי לי דפי, מה קרה לך? מה קרה לך על הרציף שלא עלית על הרכבת, ולא הגעת לפגישה ולחתימה, כשכולם יושבים ומחכים לך?
אז נילי, אז קודם כל, זו שוב הזדמנות להגיד לך סליחה על הבוקר הזה שחיכיתם לי. אבל מה שקרה זה שנסעתי לתחנת רכבת במזכרת בתיה, הייתה לנו חתימה ובאמת כולם חיכו לי שם, כולל גיל, בעלי. והגעתי לרכבת. הרכבת הייתה ב-9:36 או 10:36, עמדתי ברציף, הרכבת הגיעה, הדלתות נפתחו, הדלתות נסגרו.
נסגרו, והרגל לא עלתה?
ואני נשארתי על הרציף, הרכבת יצאה, התיישבתי שם על ספסל ואמרתי לעצמי, לא נסעת, נשארת על הרציף, ומיד התקשרתי אלייך, ובאמת נשארתי עם, לא עם ההפסד של העסקה כל כך, אלא עם ההרגשה, שלא אני ניהלתי את הדבר הזה, אלא הפחד שלי.
היה לנו הפחד. ואני רוצה להגיד לך, דפי, משהו אחד. הפחד זה דבר לגיטימי, והוא דבר טוב, אנחנו צריכים לחבק אותו. הפחד הוא מנגנון שמגן עלינו, ובעצם נותן לנו תמרורי עזרה. אבל אצלך קרה משהו מאוד מאוד קיצוני, שהוא מאוד מאוד קורה אצל הרבה אנשים, בכל דבר, לא רק בהשקעה של קרקע, זה יכול להיות בהשקעה, זה יכול להיות בכניסה לתפקיד מסוים, זה בשינויים שהם עושים, אבל כשהפחד משתלט עליך, ואתה כבר איבדת את השליטה, הוא בעצם משתק אותך, וזה מה שקרה לך, לא עלית לרכבת, השתתק כולך, ובואי...
אז כן, אז נכון, כי בעצם אני מטפלת רגשית, אני מטפלת סביבתי, כמו שאמרת, והפחד, אני עובדת איתו כל כך הרבה, ובאמת מה שקרה ברגעים האלה זה שמערכת החירום במוח שלי פשוט עבדה בפול ווליום, והפחד נמצא בעצם בבסיסה של היקום, את צודקת.
ממה פחד לדפנה?
הוא לא סתם רגש באמת, הוא שומר עלינו, אבל הוא גם משתק, כמו שאמרת, והוא יקפיא אותי.
ממה פחדת?
אז באמת זאת שאלה, כי אחרי שהתקשרתי אליי, חזרתי הביתה.
התקשרת אליי ואמרת, נילי...
נילי, לא עליתי על הרכבת.
אני רגע שתקתי, הקשבתי ואמרתי, ניסיתי להבין רגע מה קרה, ואז מה הייתה התגובה שלי?
האמת שאת ממש לא כעסת עליי, את הבנת אותי מיד. בהתחלה אמרתי, דפי כולם מחכים, אמרתי לך, לא יכולתי לעלות. את אמרת לי שנדבר אחר כך, וזה מאוד הרגיע אותי, כי נורא לא רציתי שתיחסו עליי, כי באמת קרה שם משהו שהקפיא אותי.
ומה קרה אחרי זה? חזרת הביתה ו...
אז באמת חזרתי הביתה, אני אומר לך שזה קרה לי בעוד קונסטלציה הדבר הזה, הפחד תקף אותי בדיוק בתחום של נדלן, והבנתי שאני צריכה לעשות משהו, כי היה פער נורא גדול בין מה שאני רוצה לעשות בפועל, לבין מה שאני מסוגלת. ואז חזרתי הביתה, ובאמת התחלתי לחקור את הדבר הזה. ושאלתי את עצמי מה מפחיד אותי. ועניתי לעצמי ממש בכתב מה מפחיד אותי. אז את רוצה לשמוע מה הפחיד אותי?
מאוד.
אז קודם כל, זאת ההשקעה הראשונה שלי ושל גיל, ממש בנדלן, חוץ מהבית שלנו וכל זה. והשאלות המאוד טבעיות עלו, מה יהיה אם נאבד סכום כסף גדול? זה כסף שאני רוצה נורא לעזור לילדים שלי. אני לא מכירה את אזור ההשקעות הזה של נדלן בכלל. יש המון חברות שקמות כמו פטריות אחרי הגשם, עקיצות, כל מיני דברים שקורים שם שנורא נורא הפחידו אותי. זה דבר ראשון. הדבר השני, עם מי אני עושה את העסקה הזאת? זאת שאלה שאמרתי, אני נורא צריכה לסמוך על מי שאני עושה איתו את העסקה הזו, שזה דבר נורא חשוב. רציתי ודאות, נדבר על זה אולי תכף, האם יש ודאות בכלל. וגם הבנתי ש... גדלתי אולי כמו הרבה אנשים בגילי, בבית שלא עודד לשינויים, בבית ששינוי גדול נתפס כאיזה משהו מסתוכן כזה, אחר כך גם ניסיתי לגיל שהוא קיבוצניק, והשקעות היו מאוד רחוקות מאיתנו. אנחנו עבדנו והשתמשנו באוש, ורק כשפרשתי, התחלתי לחשוב, פרשתי משירות הציבורי, התחלתי לחשוב על על השקעות והשקעות אלטרנטיביות.
אז מה קרה או מה עשית? כי אחרי חודש באת אליי ואמרת לי, נילי, יש סיידו, אני ארוחה לחתימה, אני רוצה לרכוש. מה עשית או מה קרה לך בחודש הזה?
אז נילו, שקודם כל אמרתי לך, הידו גם בקשר שלנו, כי כל כך שמחתי עלייך, והרגשתי שאני איתך יכולה לעשות את הדבר הזה.
אז הבנת שעסקים עושים עם אנשים ושמחת עליי, זה דבר ראשון.
עסקים עושים עם אנשים הרבה יותר, אפילו יותר מהעסקה עצמה, וזה עשה לי שקט מאוד מאוד גדול, זה דבר ראשון. הדבר השני, ישבתי ללמוד את הנושא של השקעות בנדלן. כמו שלמדתי לפני שנתיים את השקעות בשוק ההון, וממש העזתי אחרי שידעתי בשקט גדול עשיתי השקעות ולא הבנתי איך לא עשיתי את זה קודם. גם פה, שמעתי פודקאסטים, למדתי, קראתי, הייתי בהמון משרדים, הכרתי אנשים שכן מצאו חן בעיניי ולא מצאו חן בעיניי, ולמדתי, למדתי, למדתי, ובאתי אחרי חודש הרבה יותר מוכנה, הרבה יותר מוכנה. גם לגבי הוודאות, הבנתי שאין ודאות, שצריך לחיות איתה, וגם עם הפחד, הפחד ילווה אותי, אבל אני לא מוכנה שהוא ישתק אותי יותר.
מהמם. אז מה שעשינו, אז בואו נסכם רגע.
רגע, רגע, ועוד דבר חשוב אחד, שלגבי הבית, שגדלתי בבית שלא עושה שינויים, אז צריך, הגיע הזמן לקחת סיכון.
נכון, הגיע הזמן
לרדת מהגדר.
נכון, בכל השקעה יש את הסיכונים ואת הסיכויים שלה, ואני רוצה רגע לסכם ולומר, הפחד הוא זה ששיתק אותך, ופחד הוא מנגנון שאנחנו צריכים לחבק אותו, והוא מצוין, אבל אנחנו צריכים לזהות ממה אנחנו פוחדים. ברגע שנדע ממה אנחנו פוחדים ונפרוט את הפחד, נדע לטפל. האם זה משהו מלבד את הכסף? האם זה אנחנו צריכים לדעת מי האנשים? האם אנחנו פוחדים שמרמים עלינו? או שאנחנו צריכים ללמוד את המטריה? ברגע שאנחנו יודעים לאתר ממה אנחנו פוחדים ומה החסם שלנו, נדע לטפל בו ונדע איך להתקדם. וזה מה שחשוב, צריך להתקדם בחיים, צריך לעשות השקעות, צריך להכפיל את הכסף שלנו, צריך שכסף יעבוד בשבילנו. ואחרי שעשית את כל זה, ביחסית בתקופה מאוד מהירה, בחודש ימים, התקשרת לי ואמרת...
אני יעילה, נילי, אני יעילה.
כן, התקשרת ואמרת לי, yes, I do. דפי יקרה, שמחת
להכיר. רגע, משפט סיכום חשוב.
כן.
תלמדו, תבדקו. לכו רק עם מי שאתם סומכים עליו, ותפחדו, אבל גם תעלו על הרכבת, אל תישארו על הרציף. אני ממש שמחה שהגעתי.
דפי, היה לי הזכות ללוות אותך ואת גיל בהשקעה שלכם, וכמו שאני תמיד אומרת, העיקר שתעשו. אין לי קרקע אחרת. דפי יקרה, נילי, אנחנו היינו נילי קרת ודפני בשיחה שלנו.
תודה נילי, ביי ביי.
ביי דפנוש, ביי, love you.
ביי ביי.
אין לנו קרקע אחרת. קרקעות, נדלן, יזמות. בהגשת נילי קרן.